שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מעניינים.
בסדר גמור, הפרק היום יעסוק בשיטות לייצר שמחת חיים.
זה מעניין. בטח היום בטירוף שאנחנו חיים בו.
חשוב במיוחד, ואנחנו גם יודעים ששמחה ואושר מייצר לנו גוף בריא.
בסיס איתן לחיים טובים.
ואנחנו שמחים ומתרגשים לארח לטובת הנושא את יאנה דרום. היי יאנה.
אהלן, איזה כיף להיות איתכם.
תודה שבאת.
אף פעם לא היו לי שני מראיינים.
ראית מה זה?
תמיד יש פעם ראשונה.
נכון.
אז לטובת המאזינים, ליאנה יש סיפור מעורר השראה על התמודדות עם מחלת הסרטן, שהובילה אותה לייצר מדריך לשמחת חיים. בנוסף לכל הסיפור הזה, היא מרצה מבוקשת, יזמית עסקית וחברתית, וגם יוצרת תוכן עם עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות. אנחנו מתחילים עם האורחים שלנו בדרך כלל, איך הם הגיעו לעסוק במה שהם עושים היום, אז באמת כמו שסיפרתי באינטרו, שעברתי התמודדות עם מחלה לא פשוטה, אז אשמח לשמוע ממך מאיפה זה התחיל, ואיך באמת נוצר כל המדריך הזה והפעילות של שמחת חיים.
טוב, אז תמיד אני אומרת, כי השאלה המתבקשת זה, האם בגלל שחליתי בסרטן השד, אז עשיתי את המהפך בחיים, והתחלתי לעסוק במה שאני עושה היום. ואני תמיד מדגישה שהמחלה רק הקצינה את כל מה ש... את כל התכונות שהיו לי גם קודם. זה פשוט קצת עשה לי שינוי, לא קצת, שינוי גדול בחיים שלי, ולאן שהדברים התגלגלו בעקבות התהליך של ההחלמה. אז באמת, קודם כל אני חייבת להגיד שאנחנו מקליטים את זה בחודש אוקטובר, וחודש אוקטובר זה חודש המודעות הבינלאומי לגילוי מוקדם של סרטן השד, אז זאת הזדמנות באמת להזכיר את זה. אני חושבת שמאז השביעי לאוקטובר שהמדינה שלנו עברה, אז פחות התייחסו לזה, אבל, ואני גם אומרת שתמיד כל חודש וכל השנה צריכים להתייחס לזה, אבל הנה ציינתי את זה. אז אני חליתי בסרטן השד בגיל 28, הייתי אז בהיריון עם הבת הבכורה שלי, נויה. קודם כל, אני ככה קצת אקצר את הסיפור, אבל כי זה מאוד מביא לשמוע את זה שחליתי בגיל מאוד צעיר, ואיך ישר אנשים, איך הרגשת, איך ידעת. אז קודם כל הייתי בקבוצת סיכון, כי אמא שלי ואני, שתינו גילינו ששתינו נשאיות של גן שנקרא BRCA1, זה גן שמגדיל משמעותית את הסיכון לחלות בסרטן השד וסרטן השחלות. אז, וכשהייתי בהיריון והרגשתי משהו בשד, הרגשתי איזשהו גוש, אז אני כבר ידעתי שזה סרטני. חשוב לי לציין את זה, כי הרבה פעמים נשים שמרגישות גידול בגיל צעיר יחסית, בוא נגיד, מגדירים את זה בארץ, פחות מגיל 50 זה צעיר, אז הרבה פעמים רופאים, עד היום, רופאים להרבה נשים אמרו, לא יכול להיות שזה, כאילו, אל תדאגי, הכל בסדר, הצעירה, אם זה נשים כמוני בהיריון, אז בכלל ישר אומרים, זה בטח קשור לבלוטות חלב, והגוף מייצר, זאת אומרת, אני מכירה באופן אישי, המון נשים שנשלחו הביתה על ידי רופא המשפחה, בתואנה שזה כלום ושום דבר, ואחר כך כשהם התעקשו וחזרו לבדיקה אחרי חצי שנה, זה כבר היה מאוחר מדי. חלקן גם נפטרו בגיל מאוד צעיר, אז עד היום אני שומעת רופא משפחה שנותן פרוגנוזה למישהי שמרגישה גוש, אני בצמרמורות, אני משתדלת לא להלחיץ את האנשים שמתייעצות איתי, אבל אז נסגור את הסוגריים, חשוב לי לבדוק את הדברים האלה עד הסוף, ובמקרה שלי באמת בגלל שידעו שאני נשאית, אז לא הקלו ראש בזה שהרגשתי את הגידול בזמן ההיריון, ומהר מאוד גילו שזה סרטני. קרה פה משהו שדווקא בנושאים שאתם מדברים עליהם, חשוב לי כן להתעכב שנייה. הרופאים רצו שאני אתחיל טיפולים כימותרפיים בזמן ההיריון. אני לא הסכמתי. עכשיו, אני אומרת את זה בשתי זוויות חשובות. אחד, בדיעבד, הייתי צריכה להקשיב לרופאים, וכל מי שאני מדברת מלווה, אני תמיד אומרת, תקשיבו למה שהרופאים אומרים, זה חשוב, כי בדיעבד לא הסכמתי לעשות טיפולים, והמצב שלי החמיר, כאילו, עשיתי רק ניתוח להוצאת הגידול, אחרי זה, ממש לפני הלידה, הייתה לי, הגידול חזר, זה גם הגיע לבלוטות הלימפה.
את ניסית טיפולים אלטרנטיביים?
לא. הטיפול, קודם כל, תחשוב שזה היה לפני 14 שנים, זה, לא היה דיבור על טיפולים אלטרנטיביים, כמו שיש היום, לא הייתה מודעות.
פתיחות, בוודאי.
ולא הייתה פתיחות, כמו שיש היום, וגם אני הייתי באיזושהי אשליה כזה, כאילו אני, הייתה שם עבודה מנטלית, בלי שהבנתי שאני עושה לעצמי עבודה מנטלית. חושבת שזה פעם ראשונה גם שאני מדברת על זה, באמת בגלל הנושא של הפודקאסט שלכם. אני הייתי בשכנוע עצמי שאני בסדר, שאני אהיה בסדר, כאילו, באמת, הייתה איזה סוג של התעלמות נפשית, ופשוט המשכתי את החיים ואת ההיריון בשמחה והתרגשות, ולא נתתי מקום לרגשות של פחד, חרדה, מה יקרה לי, אולי אני אמות, אולי אני לא... לא נתתי לזה מקום. עכשיו, אני חושבת שזה מה ש... זאת הייתה ההגנה שלי, זאת הייתה התרופה המנטלית שלי, כי למרות שבסופו של דבר הסרטן התקדם והכל, אני תפו חמסה, אני פה איתכם בחיים מדברת על זה. אני באמת בצמרמורת אומרת את זה, כי פשוט נתתי לסרטן להשתולל, אבל איכשהו הדבר הזה, אני לא אקרא לזה תמימות, טיפשות, התעלמות, לא יודעת מה, הייתי, שמתי מסביבי איזושהי שכבת הגנה של הכל סבבה, הכל טוב, אני בריאה, וזה היה חוסר קורולציה מוחלט לפרוגנוזה שלי, לפרוגנוזה הרפואית. anyway, אבל כשילדתי כבר התמסרתי כל כולי לרפואה, עשיתי כל מה שאמרו לי, הייתי באמת תלמידה טובה, טיפולים כימותרפיים, הקרנות, קריטת שדיים, כל החבילה, וגם בתהליך הזה, גם בטיפולים הכימותרפיים, גם בהקרנות, בכל מה שעשיתי, לא היה שם מקום של התמסכנות, של קורבנות. זה ברמה שעזבו שניית הכילות, הטיפולים שיומיים אחרי טיפול, היום הרופאים אומרים לנשים שעוברות טיפולים כימותרפיים, תתרחקו ממקומות הומי אדם, המערכת החיסונית חלשה, לא היה לי את זה, אני כאילו התעלמתי, לאן הלכתי? לקניון, לעשות שופינג, להסתובב עם העגלה, תחשבו שהייתי בחופשת לידה, להסתובב עם העגלה בשופינג, למה? כי זה המקומות שבהם הרגשתי שאני בריאה, שאני שפויה, שאני נורמלית, שאני לא במקום של המטופלת המסכנה שבחופשת לידה ומסתגרת עכשיו בבית. וזה הדברים ששמרו עליי. בגלל זה גם היום שנשים באות ואומרות לי, יאנה, מותר לי, אסור לי. אני אומרת, כל מה שעושה לך טוב, מותר לך ורצוי. גם אם אמרו לך, לא, אולי לא, אולי... אני כאילו מאוד נותנת לאנשים לטפל בעצמם ולעשות דברים לפי מה שמרגיש להם נכון, ובעיקר באמת המבחן הזה של זה עושה לי טוב, זה מעלה לי חיוך, אז כן, אז זה טוב. מה שעושה לך טוב עושה רע לסרטן. כאילו ככה ראיתי את זה. אז באמת גם המשכתי לתפקד וללכת לקניון, גם המשכתי לעבוד, כאילו 3 חודשים אחרי החופשת לידה, חזרתי לעבודה בכזה רבע משרה, חצי משרה, יש משפט שלפעמים אני אומרת אותו בהרצאות שלי, זה משפט מסדרה שהייתה בארץ שנקראת איסמה חתני. ואמרו שם, בן אדם בצרה, דווקא שגרת יומו הופכת לו למשענתו, יש להאחז בה. זאת אומרת, הרבה פעמים במקום הכי נמוך, הכי קשה, גם היום עם מה שאנשים מתמודדים במלחמה, השגרה על לצאת לעבודה, לתפעל את הילדים, ללכת לספורט, כל מיני דברים שהם בשגרה שומרים על השפיות, וזה מה שעזר לי. אז יצאתי לעבודה, הלכתי לקניונים, באמת ניסיתי לעשות כל הדברים שעשו לי טוב, ואגב, גם בהקרנות, גרנו בחיפה, ונסעתי לעשות הקרנות, 38 הקרנות זה המקסימום שאפשר לקבל, תבינו, כאילו קיבלתי את ה... בכל דבר קיבלתי את הכי אקסטרים, אז גם בהקרנות עשיתי בתל השומר, נסעתי, רוב הטיפולים נסעתי לבד, בכוחות עצמי, עליתי על האוטו עם הקפה, מותר להגיד פה פחממה בגרין ניוז?
רק מורכבת, פחממה מורכבת.
עם הקפה, עם הזה, נוסעת לבד, אנשים אומרים לי, איך נסעת לבד? אז איך נסעתי לבד? העובדה הזאת שהחלטתי שהייתי מספיק חזקה להגיד, יאנה, את מסוגלת, יאנה, את נוסעת עכשיו, מוזיקה, קפה טוב, בכלל היכולת שהנה הצלחתי את זה, מה שזה גרם לי להרגיש, כאילו, את לא המסכנה החולה, את בסדר, אז נכון, חלק מהטיפולים גם באו איתי, באמת מעריכה עד היום את כל מי שעזר לי, אבל אני חושבת שזה הדברים שבתוך המחלה עזרו לי להתמודד איתה.
ממש כיף לשמוע באמת שהיית קשובה לאינטואיציה שלך, וזה מאוד חשוב, גם מהפרקים הקודמים שלנו דיברנו על באמת אינטואיציה וסימנים מהיקום, ולהיות קשוב לעצמך, שזה גם עוזר לבריאות, אבל איך התמודדת עם הסביבה שהתעלמת כביכול מההמלצות של הרופאים, והסביבה הקרובה תמכה בזה, איך הרים על זה גבה, איך זה היה לך?
וואו, תראה, היה לי איזושהי, כאילו בגלל שגם אני תפקדתי באיזשהו סוג של הכל בסדר, תעזבו אותי, אז גם הסביבה לא התערבה יותר מדי. היום, הרבה פעמים שחברות שלי אומרות לי שהם אמרו לי את זה, כאילו, איך את לא מפחדת, איך את לוקחת סיכון, לא זוכרת את זה, אני חייבת להגיד לך אמיתי, אני לא זוכרת שהיה לי איזה, הדיון היחיד היה עם בעלי, עם אמי, וגם הוא היה מבולבל, אז הוא זרם איתי, כן, לא, כן, לא, כאילו, הייתה התלבטות, כן, חתמתי, אני מתחילה, לא, לא מתחילה, כן, מתחילה, לא מתחילה. עוד פעם, חשוב להגיד שאחד הדברים שעשיתי מאז שהחלמתי, זה פתחתי קבוצת וואטסאפ, שנקראת היפות והאמיצות, שזה קבוצה מיוחדת לנשים שמתמודדות עם סרטן השד בהיריון, כאילו רק לזה, וחלק מהסיבה שעשיתי את הקבוצה הזאת, זה קודם כל שיהיה להם תמיכה ממישהי שעוברת בדיוק אותו דבר, כי זה מאוד שונה, סתם סרטן וסרטן בזמן הריון, וגם מהמקום הזה של להגיד להם, של תעשו מה שאומרים לכם כדי שזה לא יחמיר, ותמיד, תמיד השיח הוא משלב גם וגם, כאילו, אני באמת, אחת הסיבות שאני פה, זה כי אני חושבת שלצד הרפואה, לצד התרופות, לצד זה חשוב גם לשלב תזונה ורפואה אלטרנטיבית ויוגה וכל מיני דברים. אני פחות בקיאה בכל מה שאפשר לעשות, אבל אני יודעת שיש הרבה דברים שאפשר...
את לא רק יודעת, את הוכחה לזה, כי זה גוף ונפש, זה יחידה אחת.
אני מאוד...
ואת שמרת על הנפש שלך.
אני שמרתי מאוד על הנפש. עד היום, עד היום, אני... הרבה פעמים אנשים כאילו כשהם חולים, חוטפים איזה קפה, ואז הם אומרים, לא, מעכשיו אני משתנה, מעכשיו אני משתנה זהו, אני מתחילה ככה, אני מתחילה... ומהר מאוד חוזרים לדפוסים הקודמים, ללחץ, לטירוף, למרדף אחרי כסף, למרדף אחרי הישגים, שוכחים את כל הזה, ויאללה, בוא נבלוס איזה משהו. אני באמת, אני לפני כמה ימים, הבת שלי עשתה סינבון, אוקיי? יהיה לנו פה קצת אי הסכמות לגבי חלק מהדברים, אוקיי? אם אתה יודע, בספר הפרק האחרון זה שיר לפחממה, וזה לא פחממה בריאה, אבל בקיצר הבת שלי עשתה סינבון, ואני זוכרת שכשנגמר הסינבון, היה חצי אחרון כזה קטן, בתוך המגש, ואני הסתכלתי עליו, והוא הסתכל עליי, ואני הסתכלתי עליו, והוא הסתכל עליי, ומה שעמד לי בראש, ואני חושבת שכן חשוב להגיד את זה, וזאת הסיבה, כי הרבה אנשים אומרים לי, את אוכלת פחממות, אחת כזאת רזה, אחת כזאת, זה הכל עניין של מינון בחיים, אוקיי? אני לא תוקעת את כל הקורסון, אני יכול מחלקת אותו לשמיניות, לוקחת שמינית, ואז עוד שמינית, לפעמים אני מסיימת את הכל, אבל לפעמים זה רק שתי שמיניות במהלך היום, אבל מה שרציתי להגיד לסינבון, שזה הרגע שאני אומרת לעצמי, אני לא פח זבל, אוקיי? אני לא באמת רוצה את הסינבון עכשיו, הוא טעים, אבל כאילו ואז אני מקבלת החלטה מאוד דרמטית של לזרוק אותו, כאילו כי כבר זה, הוא היה כבר יבש וזה, וזרקתי אותו לפח. אז זה המקומות שאני אומרת, לא יודעת איך זה יתחבר למה שאמרנו קודם, אבל לא משנה.
מה שעושה לך אושר.
כן, בשורה התחתונה. תגידי, מעניין לדעת מה היה רגע המשבר הכי גדול שלך דווקא בכל התהליך הזה, ואיך זה ייצב אותך ואת האופן שאת מתנהלת בו. או את הדרך המקצועית שלך?
אז קודם כל, המשבר הכי גדול בחיים שלי, אני אגיד שכשאני התמודדתי עם סרטן השד, אימא שלי התמודדה עם סרטן שחלות, שזה חלק גם, היה לה סרטן שד בעבר, ואחרי זה היה לה סרטן שחלות, אז היא הייתה חולה גרורתית המון המון שנים, נתנו לה הרופאים כשהיא הובחנה שנה לחיות, אימא שלי הייתה מאוד בענייני התזונה הבריאה, מאוד כאילו אימא גם... עשתה דברים כאילו באקסטרים, אני חלק לא אפרט כי כאילו זה נורא, אבל דיאטות של מיצים וגידלה פטריה בבית ושתתה את המיצים שלה, ובאמת היא עשתה כל מיני דברים, חלקם הזויים, חלקם לא, החולשה שלה הייתה גוונץ אגב, אבל נשאיר את זה בצד סתם, אמרתי את זה כי אנחנו מדברים על אמא שלי, והיא החזיקה 6 שנים, ואני בטוחה שהיא החזיקה בעקבות כל שאר הדברים, כל הדברים שהיא עשתה שמבחינה אלטרנטיבית. כי לצד הטיפולים היא עשתה באמת את כל הדברים של התזונה, והמשבר הכי גדול שלי היה ששנתיים אחרי שהחלמתי, אז אמא שלי נפטרה. היא נפטרה, אני הייתי בת 30, היא הייתה בת 56.
צעירה.
כן. היום כשאני בת 42, אני מבינה כמה 56 זה צעיר. כאילו, יש לי חברות בגיל הזה, גם יותר מהגיל הזה. ואחרי, זה היה המשבר הכי גדול, שהיא נפטרה, ובעצם אחרי שהיא נפטרה, אז התחלתי לעשות ככה את השינויים הדרמטיים גם מבחינת העיסוקים שלי. כי אני קיבלתי את השמחת חיים מאימא שלי. כאילו, אימא שלי, זה האופי שלה, אני בדיוק כמוה, כאילו לעשות שטויות, לרקוד, לשיר.
אז מה שרואים באינסטגרם זה ככה גם בחיים, זה לא דמות.
לא, זה ככה בחיים, אתה יודע מה מצחיק, שכל הזמן כאילו חברות שלי, כשהן פוגשות כל מיני, כשעוקבות שלי, פוגשות אותם, אומרים, תגידי את האמת, היא ככה באמת, היא ככה זה, כן, היא ככה, כאילו, זאת אני, אין אצלי משחק, אין אצלי דרמה, גם, כאילו, אני לא חושבת שאנחנו חיים בעולם של המון פייק, אוקיי? אבל אני מביאה את האמת שלי, אני חושבת שגם אנחנו, שניכם ראיתם שכשהצטלמנו, אז אני מפעילה את האינסטגרם, מפעילה את המצלמה, לא שמה פילטרים, איך יצאתי, הזווית הזאת, מה שיוצא אני מרוצה, כשמדברת על אהבה עצמית, זה all the way, גם עכשיו שאני עם כתמים של טיפול פיגמנטציה שאני עוברת, אז אני אומרת, אין מה לעשות, אז יראו אותי עם הכתמים, וחשבו שאני עזויה, אבל זה לא, זה החיים, אני עוברת טיפול פיגמנטציה, כאילו זה, מה לעשות.
מתרכזים בתספורת, שזה הסמל המסחרי, לא?
התספורת, הסמל המסחרי.
שזה הסוד גם, לא? זה כמו שמשון.
ואז זה המשבר הכי גדול היה כשאימא שלי נפטרה, ואז בעצם עשיתי שיפט מאוד גדול בחיים, והחלטתי שאני, זה התחיל מזה שפתחתי עסק, חנויות אופנה לנשים שחולות בסרטן השד, שגם פה יש אלמנט של עבודה על הנפש, כי בעצם זה היה חנויות שסיפקו פתרונות של חזיות בגדי ים, לנשים קרוטות שד, שאני זוכרת שהייתה רופאה שאמרה לי, כאילו, יאנה, מה את מתעסקת עכשיו באיך את נראית? רגע, בואי שנייה, נתרכז בהחלמה. אז לא, זה בדיוק הבריאות הגוף והנפש, זה בדיוק זה. זה היכולת להסתכל במראה, גם על זה שלא, גם אגב, אני בטיפולים מאוד הקפדתי על להתלבש יפה, להתאפר, כאילו לצאת מהדמות הזאת של, של המסכנות. וזהו, ובעצם אחרי שאימא שלי נפטרה, אז החלטתי לפתוח את העסק, והתחלתי לעשות כל מה שקשור באמת לדבר על שמחת חיים, ולאט לאט הדברים ככה התגלגלו.
נושא הבריאות לא ירשת ממנה את התזונה, את האוכל הבריא.
אז זהו. לא, אני אגיד לך מה, אני חושבת שדווקא כן קיבלתי ממנה, כי גם לה היו שתי דמויות, מצד אחד מישהי שאוכלת בריא, ועושה את הניקוי רעלים, ומיצים כל הזמן, מצלק, מצגזר, המון ירקות, ומצד שני גם כן נופלת על איזה, עכשיו 50 גרם גוונץ ככה, עם לחם לבן ככה בטירוף, כל, אני חושבת שזה זה, זה היה שילוב, וגם אני כמוהם השילוב.
זה נשמע מאוזן, זה מצוין.
ותקשיבי, גם לספורטאי העל, יש ימים של צ'יט דייז, שהם אוכלים מה שבא להם, כי זה גם לגוף, לנפש, מה שעושה טוב, לאכול איזה משהו ככה, ארוחת שחיתות.
כן, אתם יודעים, אני לפעמים, אני לא יודעת אם זה סתם אני אומרת את זה, או אני רואה את זה, אבל לפעמים אנשים שהם מאוד בריאים, הם אוכלים, נגיד, טבעוניים, לא יודעת מה, באמת, צמחוניים, או בכלל כאלה שהם, ולפעמים ההתעסקות הזאת באוכל, להגיע למסעדה, ואז לתחקר את המלצר, בדיוק מה יש, וכמה יש, וזה, ואתה רואה הרבה פעמים שהם כאילו באמת, הם לא כיף איתם, וגם הם כאילו, הם מתישים את עצמם לדעת לפעמים, בניסיון לאכול בריא, הם שנייה הורסים לעצמם את ה... עכשיו יכול להיות שאומרים, לא יאנה, אני... זה אני טוב לי ככה. אני לפעמים באמת, כאילו זה לא נעים. זה, 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 אני לא חושבת שגם הם כיף להם יותר מדי, שהם, כי האובססיה הזאת, צריך לדעת למצוא את ה, את ה, את ה, את ה, את העמק השווה, כי לפעמים דווקא הרצון הזה להקפיד, הוא קצת שוטה מהספונטניות. כי אם אתה תקוע עכשיו במסעדה שאין שם את מה שאתה יכול לאכול, ותזרימה לפעמים, אתה יודע, יושבים חברים, סבבה, כאילו צריך...
חשוב לסייג שלפעמים יש גם אישור רפואי של צליאקים, שיש רגישות לגלוטן או ריכוזים.
ברור, ברור, לא נרצה שאף אחד זה...
אבל אני מהמעצבנים האלה, ששואלים באיזה שמן הם מתגנים פה.
וואי, לא נצא איתך למסעדות.
אני אחרוג באיזה.
אין, צריך איזון,
אבל לפעמים צריך לחרוג, כאילו, אתה יודע, במובן... זה לא מה שירוג אותך, אני אומרת לך את זה, אם פעם אחת מה שנקרא תאכל שניצל מטוגן בשמן עמוק, לא יקרה כלום.
לא, יש את האיש עם שמן קנולה, שהוא לא בריא לגוף.
נכון, הוא לא בריא, אבל כאילו פעם ב... לא יודעת, כאילו, מה אני אגיד לך? אני מאלה שכשטיילתי בדרום אמריקה אחרי הצבא, אכלתי ברחובות דברים, גם חטפתי סלמונלה, איזה קטע, אבל מה אני אעשה? אני חושב שחלק מהחוויות של החיים זה לטעום ולאכול דברים שמעולם לא אכלנו, טעמנו, ולפעמים זה לקחת סיכון, שאתה אוכל משהו לא בריא. אתה יודע, אני חייבת, אתם יודעים, אני צריכה לגלל ברבים, פעם שמעתי את נאדר בוטו, שבטח המאזינים שלכם מכירים, ושהוא ככה היה לו איזה ויכוח עם, על, על כאילו כן לעשות את הסיגריה החברתית, או לא לעשות את הסיגריה החברתית. אני נגיד בן אדם שאני, אין לי קופסת סיגריות בתיק, אז סליחה, לפעמים אני משונררת, אבל אם אני יוצאת עכשיו עם חברות כאילו, אם יש אלכוהול, אם יש איזה דרינק, אני חייבת את הסיגריה. כמו המתלהבות, לשבת עם הסיגריה, כמו בסרטים, כאילו, הכי דבילי.
זה בילט אין, כן.
ואז לי, כאילו, ולקחת את ה... ואז נאדר בוטו פעם אמר, שאם הסיגריה הזאת, היא הפעם בעכשיו, עושה לך עושר, עושה לך איזושהי שמחה, עושה לך איזשהו כיף, אז רמת התרומה של העושר שהסיגריה הזאת נותנת בגוף, היא יותר גבוהה מהנזק שהסיגריה הזאת עושה לגוף. כאילו, עכשיו זה לא שנותנת לאנשים אישור לעשן, אבל אני באמת, מאוד קשה לי עם קיצוניות, עם אנשים קיצוניים. כאילו, אין מה לעשות.
ורציתי גם לשאול, גם טיפ לנו, למאזינים, עכשיו שתופסים אותך למשל רגעים קשים, איך את מתמודדת עם זה, ואני אתן דוגמה. בתור אחד שעוקב אחרייך באינסטגרם איזה תקופה, היה לך איזה פרק זמן שחסמו לך את האינסטגרם, אז איך התמודדת עם זה? זה מעניין אותי לשמוע.
לא, אז קודם כל יש פה נושא מאוד, זה נושא של התמכרות. הזרקת דופמין ברמה היומיומית על ידי הודעות אהבה של עוקבות ועוקבים של, אני אוהבת אותך, את מהממת בזה שאני מאוד אוהבת. היו שם באמת, זה נושא שני, בוא נחלק את זה לשניים.
מה הוביל לחסימה, את יודעת?
לגמרי, מה שהוביל לחסימה זה שהיה פרופיל שהתחזה, כאילו ממש לקחו לי את כל התמונות וזה התחזו, כתבו יאנה דרום, ואני לתומי אמרתי, אני אתלונן לאינסטגרם שיש פרופיל מתחזה והם יחסמו אותו. לא, הם חוסמים את כל הפרופילים שקוראים להם יאנה דרום. ועכשיו לך תדבר עם מטה, אגב, המון אנשים טובים, צמרמורת שנייה, סוגריים, אני לא אזכור בטח מה שהתחלתי, אבל אני חייבת להגיד את זה. בן אדם שעושה טוב לאנשים אחרים, אנשים רוצים לעשות לו טוב בחזרה. וזה פוגש אותי בכל מיני מקומות. קודם כל, כאילו באמת עזבו אנשים שהביאו לי עוגות הביתה, טיפולי וואטסו, מסאז'ים, קרם, כאילו באמת אנשים שאומרים לי, את עושה לנו כל כך הרבה טוב, זה המעט שאנחנו רואים, וכאילו נותנים לי דברים זה. גם לפתור את הבעיה של אינסטגרם, זה אנשים שאני לא מכירה, שפשוט עזרו לי לפתור את הבעיה. עכשיו, אני לא אגיד את הבן אדם שפתר לי את זה, כי אחרת זה בן אדם שאוגב היה במילואים, תוך כדי מלחמה, שפתח לי בסוף את האינסטגרם. אבל נשים את זה שנייה בצד, כי זה באמת כאילו התמכרות הרשתות החברתיות וזה, ושאלת שאלה אחרת שהיא יותר טובה, זה מה עוזר לי ברגעים קשים.
כן.
אז הנה, אני אגיד פה שני דברים. אחד, שזה סטורי שהעליתי עכשיו ככה, באמת סתם על הדרך, בבית ביום, מתי זה היה? ביום שישי. ביום שישי הלכתי עם הילדים שלי לסרט, זה עושה לי טוב אגב. וואי, עכשיו אני הולכת להרוג אותו. עכשיו, אתה עוד לא קלטתי אם אתה גם כמו נוקשה או פחות. אוקיי. אז אחד הדברים שעושים לי טוב.
נו. No.
תסגור את
זה. הוא יותר משחרר.
אחד הדברים שעושים לי טוב, זה ללכת לקולנוע, לא משנה עם הילדים וזה, ולאכול פופקורן וקולה.
פופקורן של הקולנוע זה החיים.
גיבלד, גיבלד.
וואי, קולה אני לא יכול לסלוח.
לא. אז לא משנה, בקיצור, ואז הסתובבנו כאילו אחרי הקולנוע, ונכנסתי איזה חנות, ואני קונה, כל מקום שאני רואה בועות סבון, אני קונה. כן, בדרך כלל זה באמת שקל וחצי, שתיים, עכשיו קניתי שלוש ב-7.90. למה בועות סבון, וזה הסטורי גם שהעליתי, והוא בדיוק התחלתי לספר לכם שהוא גרר מלא תגובות, ואני כאילו העליתי את זה על הדרך. כשאני מפריחה את הבועות סבון, שאלת אותי מה עושה טוב, אני כאילו יש בזה משהו מאוד ילדותי, מאוד שטותי, מאוד כזה קליל.
קליל, נקי.
בדיוק, נקי, וזה, ואז אני גם כאילו מפריחה, ואז יוצאת בועה, ואז אני מנסה לתפוס אותה, ואז אני מפריחה בועה, והבועה השנייה נצמדת אליה, ואז אני עושה כאילו אתגר עם הילדים, מי מצליח להדביק כמה שתר בועות, אתם יודעים מה זה קטע, וזה מכניס אותך לבועה, של שנייה, אנחנו לא בתוך מלחמה, והעולם קורס, אני שנייה כאילו מתעסקת, ויש בזה משהו מאוד מרגיע, ובשיא הסטרס הדבר הזה מצליח להוריד אותי, ועכשיו גם גיליתי על הדרך, שמה שכאילו אני ראיתי בזה משהו אינטואיטיבי, אז אמרו לי באמת מטפלים שיש בזה את אפקט השאיפה והנשיפה, שאנחנו היום יודעים שגם זה נכנס כאילו נקרא לזה אופנה, אבל אין מה לעשות, של באמת כל הנושא של טיפול בנשימות, וללמוד לנשום, אנשים לפעמים כאילו מרימים גבה מה, כאילו אנחנו נושמים, אנחנו לא נושמים.
יש נשימה לנשום. מעגלית שזה גם מטפל. זה
בדיוק, בכלל, יש, קודם כל יש כל מיני דרכים של לנשום, והנה אתה אולי אחרי זה תשים מול העוקבים, אבל אז מה שקורה בבועות זה בעצם שאני לוקחת אוויר, ואז מוציאה אותו, וזאת הנשימה הנכונה, כאילו, באמת למלא את הגוף בחמצן, ואפילו כאילו לפתוח, למלא את הבטן בחמצן הזה, אני בכלל לא ידעתי, אני הייתי בטוחה שצריך להכניס והבטן נכנסת פנימה, לא, זה בעצם למלא את הבטן, להוציא אותה החוצה, אז זה גם עושה את זה, ומלא מלא תגובות של אנשים שהלכו, וקנו בעוד סבון, והתחילו, ואז קיבלתי גם תגובות של נערות שכתבו לי, כן, זה מרגיע אותי בזמן המבחנים, בבגרויות, כשאני לומדת, אם אני נכנסת שנייה ללחץ, אז אני הולכת, עושה עם בעוד סבון, מטפלות שכתבו לי שזה טיפים שהן נותנות לחרדות, גם לאנשים מבוגרים, גם לבני נוער, אז קודם כל הסתם, אז הנה, אז בועות סבון, זה משהו שמרגיע אותי. עוד משהו שאמרתם לי, לסגור את הטלפון, מהתראות. אז אם יש משהו שקרה לי במקרה והשארתי אותו, זה שלפני כמה שנים, כתבתי על זה לדעתי בספר, לפני כמה שנים, תקנו לי את הטלפון, וכשהחזירו אותו מהתיקון, כאילו בערב קלטתי שאין לי הודעות. אמרתי, כאילו מה, אין לי וואטסאפ, אין לי התראות בפייסבוק, כאילו, אף אחד לא חיפש אותי היום, ואז פתאום נכנסתי, ו-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, כאילו מלחמה, לא באמת, אסור להשתמש בדימויים כאלה בזמן מלחמה, בקיצור, זה היה לפני כמה שנים, ואז גיליתי שבעצם סגרו לי את ההתראות בטלפון, כאילו הוואטסאפ, נכנסות הודעות, נכנסות, אבל זה לא קופץ, כאילו הוואטסאפ שלי נראה ריק, הפייסבוק שלי נראה, לא, אין לי אפילו את הסימן של כמה הודעות יש לי, כאילו הכל נראה ריק, אני נכנסת, למקומות האלה בצורה יזומה. ותקשיבו, הדבר הזה באמת, קודם כל מאפשר לנו להיות.
הוא מלווה אותך עד היום.
כן, אני לא החזרתי את ההתראות. זהו, זה החלטה, כאילו מאותו יום לא החזרתי את ההתראות. זה מוריד לנו את הלחץ, זה מאפשר לי להיות, זה מאפשר לי להיות נוכחת, זה מאפשר לי לנהל את הדבר הזה, כאילו, תקשיבו, הדבר המצפצף הזה, זה נורא. ויש לי חברה, בת 65, אז היא אמרה לי, יאנה, אני לא מסוגלת. מה כבר יכול להיות? מה? כאילו, ואגב, אני אומרת לאנשים, אם יש לכם משהו דחוף, תתקשרו, כאילו, שכחנו את הפעולה הבסיסית. יש לי, באמת, לפעמים אנשים כאילו, וואי, חיפשתי אותך, אני אומרת, לכי, שלחתי לך הודעות, אבל אני לא שם, אני לא כל הזמן ככה בוואטסאפ, רואה מה שלחו לי. ואנחנו גם נמצאים בעולם שמישהו שולח הודעה. אתמול מישהי שלחה לי הודעה, לא עניתי לה, כי הייתי בטיול. מה קרה? הכל בסדר. נעלבת ממני, עשיתי משהו, לא, חיים, לא הייתי בוואטסאפ, כאילו, אז קודם כל להוריד את זה, אבל מה שרציתי להגיד, כי אמרתם לי לסגור את הטלפון, אמרתי, יש לי רק דבר אחד שמצפצף, קבלו, אפשר להוריד בחינם אפליקציה, שנקראת Mindfulness Bell, אוקיי? ככה קוראים לזה, יש כל מיני, זה חינם, חיני חינם, אנשים בטוחים שאושר קונים בכסף, אז תמיד אני נותנת חיני חינם, הנה בועות בשקל וחצי, Mindfulness Bell, מה זה עושה? אתם מגדירים מראש מתי אתם רוצים שיהיה לכם, מה זה זה הקערה הטיבטית, טינג. פעם בחצי שעה אני הגדרתי את זה, שיש לי טינג. מה זה מזכיר לי? לנשום.
מדהים.
אני מקבלת את הקערה, זה הדבר הכי שמצפצף אצלי בטלפון, ואז אני עוצרת שנייה, לוקחת אוויר. עכשיו תראו מה קרה בבית, עם הבן שלי על היוטיוב. אמא, לנשום, לנשום, הוא צועק בכל הבית, כי כולם יודעים שזה זה, וכולם כבר שומעים את זה, אז כאילו לוקחים נשימה.
יפה מאוד, אנחנו בדיוק העלינו סרטון שממש שרף את טיק טוק, לא יודע אם יצא לך לראות על התדרים, יש תדרים מוזיקליים.
3-9-6, לא?
גם, ו-5-2-8 שהוא לריפוי פיזי גם.
וואו, מאמן.
אז זה גם משהו שעוזר, אז גם הצלצול אני מניח שהוא באחד התדרים המרפאים.
אז אני אשמח לשתף את זה אצלי גם ב... תשלח לי. אז מיינדפולנס בל, למשל, אז זה מזכיר לי לנשום. יש בזה משהו שכאילו, אתה, קודם כל, זה מזכיר לנו לקחת את הנשימה, וגם אם שנייה הראש עסוק באיזה משהו מטריד, כאילו, הטנג הזה שנייה, כי בסוף קופיאל. אנחנו צריכים את הפוס משחק הזה, כאילו, אני קוראת לזה, כאילו, שנייה אנחנו נכנסים ללחץ, לעשות את הפוס משחק
הזה. אז האמת שהיום יש את זה בשעונים החכמים, יש לי שעון של אחת החברות, אפל, לא חושב שמות.
לא מסכימה לשעונים החכמים.
ואז הוא אומר לך, תעצרי רגע ותנשמי, והוא מראה לך, הוא נותן לך דקה לנשום עם עצמך.
אבל אתה בלעדיו עכשיו.
נכון.
כי אני לא אוהבת את השעונים החכמים. השעונים החכמים, תקשיבו, זה כמו הזיק. זה כמו הזיקים, אנחנו הזיקים של, כאילו, רגע כתבו לי, רגע צלצלו לי, רגע שלחו לי מייל, וזה עליך, זה עליך, זה כאילו גם אם אתה מנסה להתעלם, זה
אי אפשר, אי אפשר להתעלם.
אי אפשר, אז אני כאילו נגד הדברים האלה.
גם יש לזה קרינה. מסתכלים על קטע בריאותי.
הוא היה חייב, כאילו, שנייה, הוא לא יכל להתאפק, הוא היה חייב שנייה, רגע בו...
לשפוך זווית בריאה.
אז, ואני אגיד עוד דבר שלישי, ואז נמשיך עם השאלות, ומוזיקה.
מוזיקה זה החיים.
מוזיקה, כאילו, אני אומרת את זה בכל מקום, אני חוזרת על זה, אני באמת, אתם יודעים, לפעמים אני כאילו גם בהלם, אתמול העלית היסטוריה על איזה מתכון עם קממבר שאני עושה, אתם לא מבינים כמה אנשים כתבו לי, יואו, איזה נוסטלגיה, על מה? הם שמעו ברקע בבית שלי את השיר של נטליה אוריירו מהסדרה בובה פראית. עכשיו אתם פה בשוק, אין לכם מושג מה זה.
סדרה איקונית, איך אפשר
להגיד? בבקשה.
לא, מכירים נטליה אוריירו.
יפה.
יש את התקרית עם דודו טופז גם ש...
כן, נכון. אז לא, אנחנו לא בקטע הזה, אבל היה לה את הסדרה בובה פראית, והיה את השיר נושא שלה ברקע. וכמה אנשים כתבו לי, יואו, איך זה עשה לי טוב, יואו, נוסטלגיה. כמה פשוט, כאילו, תכתבו בגוגל, נטליה אוריירו, בובה פראית, תנו בראש.
יפה, אז תנו פה עם עוד טיפ למאזינים.
קצת להירגע, כן.
כן.
לגבי מדיה חברתית, הרי היא משפיעה על כולנו, על כולנו ברמה מטורפת, ונתת פה טיפ, האמת, יכול להיות, משנה חיים להוריד את ההתראות וכאלה. איך את רואה שזה משפיע בעצם על הנפש ועל כל ה... נקרא לזה בריאות נפשית?
קודם כל, אני חייבת גילוי נאות. אני מנסה להיגמל, מנסה להפחית. תראו, אנחנו יוצרי תוכן, אז... אני לא יודעת כמה מאלה שיושבים בכיסא שלי, המראיינים שלכם, הם יוצרי תוכן ברמה של כל הזמן סטורי ועוד זה ועוד זה. כאילו יש לי את הדיסוננס הזה בין הרצון שלי, בסוף המסרים שאני מעבירה ברשתות החברתיות, הם באמת, אני רוצה לעשות טוב לאנשים, עוד טיפ, עוד אנקדוטה, עוד מוסר הסקל, עוד תובנה, רגע שמעתי, רגע ראיתי, ובסוף זה, כשאני נותנת לאחרים, זה איכשהו גם על חשבון הבית שלי, כי אם אני עכשיו עסוקה בלעלות משהו, אז אני פחות, אז אני מאוד מאוד, אם יש לי אתגר שאני שמה לעצמי כל שנה, כל שבוע, כל יום, זה באמת כאילו להפחית, וקצת להיגמל מזה. אבל בנושא הזה חשוב לי להגיד עוד משהו, כי... הרשתות החברתיות, הן גורמות לאנשים להרגיש רע עם עצמם. באמת, אני רואה אנשים, באמת, כל הזמן בקנאה, וכל הזמן ב... באמת, אני חייבת להגיד לכם, אני הייתי עכשיו ביוון, יכולתי לצלם שבוע, מה, כאילו, אינסטגרמי, והנה השייק, והנה הדרינק, והנה זה, אבל חצי מהזמן היה חרה של מזג האוויר, כאילו, והבריכה אינסטגרמית, אמנם היא אינסטגרמית, אבל לא נכנסתי לתוכה. זאת אומרת, אני מביאה את האמת, רוב האנשים מייפים את החיים שלהם, וגם שמים את הרגעים הכי נוצצים, ואני אומרת לאנשים, ואני אומרת את זה גם בקורס הדיגיטלי, פרק שלם על הדבר הזה של במקום שהרשתות החברתיות יעשו לנו את קנאה, איך להפוך את זה לבנק של השראות, אני כל הזמן מדברת על זה. אני מנהלת את הרשת החברתית שלי בזה שאני עוקבת רק אחרי תוכן שמעשיר אותי. שאם אני כבר מבזבזת זמן יקר על גלילה, אז או שזה באמת סרטונים מצחיקים שגורמים לי למצב רוח טוב, כשמאוד קשה לשמור פה על מצב רוח טוב בימינו, או באמת מתכונים, טיפים, כמו שאתם נותנים, על איך לחיות יותר בריא, עיצוב הבית, המון קואוצ'ינג, טיפים לחיים, לגישה חיובית, פסיכולוגיה חיובית. יש לי, אגב, על נשימה יש עמוד שלם שיש לו כזה כדור שזז, שמראה איך לנשום כל פעם בכל מיני שיטות. רק תכנים שבאמת מעשירים אותי. אין לי מעקב אחרי דוגמנים, סלבים, כאילו... שבאמת, אין, זה לא, זה מבחינתי באמת לשרוף זמן. סתם, כאילו, באמת, סתם.
מתחבר לכל מילה.
אז זה בנושא של הרשתות החברתיות.
ואת זה את מלמדת בקורס? כאילו, מה אפשר ללמוד שם?
אני בקורס באמת נגעתי, ועוד פעם, אני מביאה דברים כאילו מהדרך חיים שלי, ואני מגלה כמה זה טוב. ואני אתן לכם דוגמה. יש פרק שאני מדברת על הורות. ובהורות שלי אני בן אדם שאני מאפשרת לילדים, אני נותנת להם להתנסות בדברים. אני ישבתי לא מזמן עם ידיד שלי, אז הוא ככה שמע שיחה שאני אומרת, אני מדברת על הבגדים של הבנות שלי, ואז הוא אומר, מה זאת אומרת, הן בוחרות, כאילו, היא בוחרת לבד, ואני בוחרת, מהרגע שהילד שלי מסוגל לפתוח ארון ולהוציא חולצה, אני נותנת להם לבחור את הבגדים לבד, לבית ספר, לזה, לא משנה באיזה צבע, באיזה כן מתאים, לא מתאים, אני נותנת להם את האחריות הזאת, ואז הוא כאילו היה באלם, כי הבן שלו בכיתה ג' והוא מכין לו כל יום על ללבוש. עכשיו, כשאני צריכה, קוראים פה שני דברים, א', אני מפתחת לילדים עצמאות ואחריות, והדבר השני, אני מורידה ממני עוד מטלות, כי אנחנו בעידן שכמות המטלות להורים היא בלתי נתפסת, המילים מההורים, תוכנת המשוב, למה? אני לא רוצה לדעת את השיעורים שלהם, אני לא רוצה לדעת מתי יש להם מבחן, לא, אני באמת לא רוצה לדעת, אל תשלחו לי, אל תיעדו אותי, זה התפקיד שלהם. אז באמת בפרק של ההורות אני מראה המון המון דברים של איך אפשר לתת לילדים לעשות דברים לבד, וכמה חשוב. אגב, סיפור ממש מיום שישי האחרון, חמי איטלקי, אבא של עמי בעלי, הוא איטלקי והוא עושה פיצות. וכל פעם שעושה לנו ערב פיצות, אנחנו יושבים בשולחן, והוא נכנס למטבח, לתנור, והוא רק עושה את הפיצות, וכאילו אני, והוא לא נמצא איתנו, הוא עושה לנו את הפיצות, מוציא כמו מלצה, והוא לא נמצא, הוא לא איתנו, לא יושב איתנו, וכל פעם אנחנו אומרים לו, תישב, אבל אם הוא יישב, מי יעשה את הפיצות? והוא מאוד גם בשליטה, הוא גם לא, אסור להיכנס למטבח, אנחנו צוחקים על זה שאנחנו קוראים לו השף הזואף, אסור להתקרב למטבח, ויום שישי עכשיו, פעם ראשונה, איכשהו, אמרתי לו, הילדים אמרו, אנחנו נעשה את הפיצה. והוא ככה ישב, והוא פעם ראשונה אפשר להם להיכנס למטבח ולעשות את הפיצות, אז הוא שחרר את השליטה, וזה בעיקר גם לשחרר, אוקיי, ומה אם הפיצה תישרף? אז מה? אז היא תישרף, אז פיצה אחת תישרף, השנייה חצי תישרף, השלישית תצא טוב, והוא אשכרה אפשר להם, הם עשו שלוש פיצות, והפיצות יצאו טעימות, לא כמו שלא, אוקיי, חשוב להגיד שלא, אבל הוא ישב איתנו וננה איתנו, אז באמת אני שנייה פותחת לאנשים שנייה את החשיבה של איך אפשר להיות הורים יותר כלילים, יותר זורמים, להוריד את החרדות, להוריד את הדאגות. אז גם בהורות, גם בזוגיות. אתם יודעים, אני לפעמים נמצאת בטיולים, בקמפינג, בבתי מלון, אני שומעת זוגות רבים. מה זה שטויות? מה זה מתווכחים על דברים, כאילו, מה זה מבאסים אחד את השני לשווא? ואני באה ונותנת את התמונה, נותנת לאותה אישה, לאותו בעל, איך אתם נשמעים מהצד, וכמה, אם הייתם שומעים את עצמכם מהצד, אתם אומרים, איזה מטומטמים אנחנו. אתם בהרצאה האחרונה באה אליי מישהי, אומרת לי, יואו, יאנה, אני הממורמרת שאת תיארת, והיא כאילו קצת נגעלה מעצמה, שהיא הבן אדם שהורס לכולם את המצב רוח בשולחן, שהורס לאנשים את המצב רוח בטיול, כי היא מתעסקת בתפל, ולא בעיקר, והעיקר זה האנרגיה. הווייב שנמצא בשולחן, בטיול. בקיצור, אז באמת ניסיתי לגעת בכל מיני תחומים, איך להתמודד עם חרדות, גם דיברתי על נשימות שם אפילו, וזהו.
טוב, אנחנו קרובים לסיום.
די, אלם.
מפתיע.
הזמן טס.
הזמן טס שאת מדברת ומדברת ומדברת.
ואנחנו לומדים, מעשירה אותנו בידע חיובי.
ואני רשמתי לפה משהו שאני לא אשכח להגיד לכם.
בבקשה.
עכשיו או בסוף?
על סרנדיפיטי. שלא ידעתם מה זה, אז אמרתי לי חדש.
אז בואי נשמע על סרנדיפיטי.
אז אני אחבר את זה, שבדרך כלל שאני מגיעה לכל מקום, אז אני עושה קצת גוגל על האנשים, על הזה, כאילו עושה, ודווקא הפעם אמרתי שאני אזרום, כאילו, אגב, זה גם חלק מהאג'נדה שלי בחיים, של לשחרר שליטה ולא להיות מופתעת. אז הרבה פעמים אני הולכת לסרט, אני לא רוצה לדעת התקציר, אני הולכת לפותחת ספר, אני לא רוצה לדעת התקציר. אגב, הרבה פעמים זה באוחרי, נגיד נסענו עכשיו ליוון, אז הגענו למלון, שלא היה לי מושג איפה זה, לא היה לי מושג מה יש שם, ואז את מגלה, את רחוקה מכל דבר, יאנה, את צריכה רכב, אנחנו מלאז, כאילו, זה לטוב ולרע, אבל זה היה כיף, כי פשוט, התחלנו לגלות את זה אונליין, כאילו, לגלות את ה...
אני גם בעד הגישה הזאת שלך, של להיות ספונטני, אבל מצד שני, שהיה בטיול עם בת זוג, אז אתה צריך להתחשב בדעות אחד של השני. אז אשתי למשל היא חייבת שהכל יהיה מסודר ומתוכנן, וכדי לנצל את הזמן במקסימום, כשמאלתרים, אז באמת יש בזה היגיון, שאתה מבזבז את הזמן ולחפש מה לעשות.
אז אני נגד לבזבז את הזמן במקסימום, והנה תגיד לאשתך שהדברים הכי כיפים והכי מגניבים קורים כשאתה מתברבר, מתבלבל, ואתה מגיע למקומות שלא היו כתובים בלוז. אז אגב, לנועם חורב יש משפט יפה שאומר, תנו לווייז לקחת אתכם לאיבוד. ואגב, הוא עושה את זה מצוין לאחרונה, אז, אבל מה שרציתי להגיד, וזה סרנדיפיטי, זה תופעה מהבודהיזם, שבעצם מדברת על זה שאתה מגיע למשהו מסוים, ובכלל תוך כדי קורים דברים אחרים שונים, נגיד סתם, את קובעת בבית קפה עם חברה, את אומרת, יאו, אין לי כוח וזה, לא משנה, אני אלך, כבר הבטחתי לה, ואז פתאום בבית קפה את פוגשת את אהבת חייך, או את פוגשת את הבוס שלך, שפתאום נזכר שהוא לא נתן לך העלאה, ובכלל מזה שזרמת לבית קפה ולא רצית ללכת, אז קרו דברים אחרים, ומה שרציתי להגיד פה שקרה הסרנדיפיטי, שגם כאילו באתי וזרמתי איתכם, וגם גיליתי שהעיסוק שלכם זה שיווק דיגיטלי, ואני בדיוק צריכה שיווק דיגיטלי, אז כאילו, וואו, לגמרי כאילו, אימאלה, משמיים. אז לא משמיים, זה הסרנטיפיטי, שבן אדם בא, פתוח, מה שיהיה יהיה, ויוצאים דברים טובים, שאתה בא פתוח.
לזרום, לזרום, זה כל כך חשוב.
כן.
וככה גיליתי אותך, בעקבות הספר, אני הסתובבתי בקניון, פתאום אחת החנויות ספרים ככה, תפסה לי את העין, איזה ספר כזה ורוד,
צבעוני,
צבעוני. עם מסר מהמם של המדריך לשמחת חיים, ווואלה, ככה גיליתי אותך.
גם אגב הקריחה, אנחנו יכולים לדבר על זה כסיפור, וזה גם היה כאילו סוג של צירופי מקרים, אבל איך אומרים כאילו שום דבר לא צירוף מקרים, כי זה כאילו...
הכל מדויק.
לתת לדברים, לתת, ל... יאללה, מגיעים לחלק המעניין.
לחלק המעניין, אז יש לנו את הפינה של ה-GPT, שאנחנו שואלים את ה-AI שאלות על האורח בנוכחותו, ומאמתים את זה. אז עמית, אתה מוכן פה עם ה-GPT?
מוכן ומזומן. מה נשאל אותו?
אז נשאל את ה-GPT שייתן טיפ של יאנה דרום, שיגרום לבת הזוג להיות מאושרת.
וואו.
אז אני אפילו ארחיב את זה, אני אגיד, תתנהג כמו יאנה דרום. תן לי בבקשה טיפ זהב, על מה?
שיגרום לבת הזוג להיות מאושרת.
שיגרום לבת הזוג.
וואו, וואו, איזה דרמה, איזה אקשן.
להיות מאושרת. בבקשה. מוכנה?
כן.
אם הייתי יאנה דרום, הייתי אומרת לך שטיפ הזהב לצמחת בת הזוג הוא ליצור תחושה עמוקה של נראות והקשבה.
וואו.
אחד המפתחות לאושר בזוגיות הוא להעניק לבת הזוג את התחושה שהיא מוערכת ונשמעת. זה אומר להקדיש לה תשומת לב בזמן שהיא מדברת, בלי הסחות דעת, להביע סקרנות אמיתית כלפי מה שהיא משתפת. בנוסף, כך יוזמה וחשוב על מחוות קטנות שיכולות להפתיע ולשמח אותה גם בלי סיבה מיוחדת.
די.
זה יכול להיות פתק קטן, מחמאה כנה או מחווה קטנה של אכפתיות. כל אלה מראים לה שהיא משמעותית עבורך.
וואו, אין מדויק מזה. רק חסר כאילו הקטע של איזה שרשרת יפה, איזה מסאז' בבית מלון מפנק. סתם לא, אבל הנה זו האמת.
יפה.
אך, איזה כיף. כמו שאתם רואים, כיסוי צנוע.
כן. הכל אצלך, אז ה-AI צדק.
וואו, ממש אבל. יפה. ממש צדק.
טוב, אז לפני שה-AI יחליף את כולנו, אנחנו נשים גם קישור לאינסטגרם של יאנה, שתראו את ה...
איזה כיף.
את הגרסה המקורית ולא החיקוי של הבינה המלאכותית. ולאתרים, לקורס, היה ממש תענוג לארח אותך.
לגמרי, תודה רבה. איזה כיף. תודה רבה.